ברוכים הבאים לתחת שליטה, מבית עמותת מגן לחיים. כאן טל אברהם.
ואביב בנימיני, אנחנו ממשיכים בסדרת השיחות שלנו על תכנון משפטי וכלכלי לעתיד, והיום נתמקד שוב ביפוי כוח מתמשך.
והפעם, שאלה מעניינת כזאת שמגיעה מהשטח, מהחיבור בין עסקים למשפחה. מה קורה כשמייסד של חברה, בעל השליטה, יודעים, מתחיל לאבד את הקשירות המשפטית שלו?
כן.
אבל שנים קודם, עוד לפני שהיה לנו את הכלי הזה שנקרא איפוי כוח מתמשך, הוא חתם על איפוי כוח רגיל כזה לילדים שלו, ספציפית לניהול החברה. השאלה היא, המסמך הוא עדיין תקף?
זו שאלה ממש מהותית, והיא רלוונטית להרבה חברות משפחתיות, וזה הגיע לבית המשפט לענייני משפחה לא מזמן, מקרה אמיתי.
באמת? מה היה שם?
דובר על מייסד של חברה משפחתית גדולה, חברה רצינית, שב-2014, כשהוא עוד היה לגמרי קשיר, צלול, הוא חתם על איפוי כוח לשלושה מהילדים שלו. ולא סתם, ל-20 שנה קדימה.
וואו, 20 שנה.
כן, וזה הסמיך אותם לייצג אותו, להצביע בשמו, את יודעת, באסיפות הכלליות של החברה.
ואני מניח שכשהבריאות שלו התחילה להידרדר והיכולת הקוגניטיבית ירדה, אז התחילה סכסוך.
בדיוק, קלאסי. סכסוך משפחתי על השליטה בחברה, ואז כל השאלה המשפטית הזאת צפה. רגע, מה עם איפוי הכוח ההוא מ-2014? הוא עדיין בתוקף? הרי האבא כבר לא קשיר, וגם החוק של איפוי הכוח המתמשך נכנס רק ב-2017.
נכון, הרי לפי חוק השליחות הרגיל, ברגע שהאדם מאבד קשירות, איפוי הכוח פשוט פוקע.
נכון מאוד, וזו בדיוק הייתה הטענה המרכזית של חלק מבני המשפחה. הם אמרו, תראו, סעיף 14ב לחוק השליחות הוא ברור. שליחות מסתיימת כשנותן הכוח מאבד קשירות, נגמר הסיפור.
אוקיי, זה נשמע כמו טיעון חזק, כזה שחור על גבי לבן בחוק. אז מה אמרו הילדים שהחזיקו באיפוי הכוח?
אז הם הצביעו על משהו אחר באותו חוק, על חריג.
זה סעיף 14ב.
יש חריג.
כן, והחריג הזה אומר משהו חשוב. שאיפוי כוח לא פוקע אם נתנו אותו כדי להבטיח זכות של מישהו אחר, צד שלישי, או אפילו של מיופי הכוח עצמו, והזכות הזאת תלויה בזה שאיפוי הכוח ימשיך להתקיים.
כלומר?
איך זה קשור לחברה?
הם טענו שאיפוי הכוח הזה לא היה סתם הרשאה טכנית. הוא ניתן כדי להבטיח את הזכות של החברה עצמה, שזה מפעל החיים של אבא שלהם, להמשיך להתקיים ולשגשג גם כשהוא כבר לא יוכל לנהל. זאת אומרת, החברה היא הצד השלישי הזה, וההגנה עליה מונעת את פקיעת איפוי הכוח.
הבנתי. זה כאילו מנגנון הגנה על החברה עצמה. זו פרשנות מעניינת. מה בית המשפט אמר?
בית המשפט הלך עם זה. הוא קיבל את הטענה שלהם וקבע שאיפוי הכוח מ-2014 תקף וגם בלתי חוזר.
בלתי חוזר.
כן. הוא בדק את כל הנסיבות מסביב. מתי זה נחתם? בדיוק כשהתחילו הסימנים הראשונים של הירידה הקוגניטיבית. היו חוות דעת, גם רפואיות, גם משפטיות, שאישרו שהוא הבין טוב מאוד על מה הוא חותם. גם עורך הדין שערך את המסמך העיד על זה. כל הדברים האלה ביחד שכנעו את בית המשפט שהייתה פה כוונה מאוד ברורה של האבא, של המייסד, להבטיח את העתיד של החברה דרך שלושת הילדים האלה. ובית המשפט אמר שצריך לכבד את הרצון הזה.
אז למרות שיש חוק שליחות כללי, ולמרות שהיום יש לנו את ייפוי הכוח המתמשך ככלי הרבה יותר מסודר לזה, עדיין נתנו תוקף למסמך הישן. אבל מה עם הטענה שכאילו אי אפשר לעקוף את הדרישות של איפוי כוח מתמשך דרך מסמך ישן?
גם את זה בית המשפט דחה. הוא אמר שאי אפשר להכיל את הדרישות של החוק החדש מ-2017 אחורה, רטרומקטיבית על מסמך שנערך שנים קודם וגם לפני שהאיש איבד קשירות. זה אפילו הוא אמר, יפגע במה שהחוק החדש בא לעשות, לכבד את הרצון של האדם כפי שהוא הביע אותו בזמן שהיה קשיר.
אוקיי.
אבל, וזה חשוב, בית המשפט הדגיש, זה לא הופך את המסמך הזה לייפוי כוח מתמשך. זה פשוט פסק דין שמתאים לנסיבות המאוד ספציפיות של המקרה הזה.
הבנתי. אז ייפוי הכוח נשאר בתוקף. אבל עדיין יש לנו בעיה, לא? יש סכסוך במשפחה, אחד הילדים שהיה אמור לנהל בעצם לא מתפקד בתפקיד. זה נשמע כמו משהו שדורש התערבות בניהול השוטף, אולי בית המשפט הכניס מישהו מבחוץ?
כן. הייתה דרישה כזאת למנות איזה מנהל מיוחד חיצוני לחברה, אבל בית המשפט לא הסכים.
למה?
כי זה צד מאוד קיצוני. זה פוגע בזכות הקניין, באוטונומיה של החברה. עושים את זה רק במקרים ממש חריגים. נגיד כשיש שיתוק מוחלט בניהול, או חשש אמיתי שפוגעים בחברה או בבעלי המניות. ופה למרות כל הסכסוך, החברה דווקא המשיכה לעבוד טוב, להרוויח. בית המשפט חשב שמינוי חיצוני יעשה אולי יותר נזק מתועלת. וזה גם לא מה שהמעסד רצה.
אז מה כן עשו? אם לא מנהל חיצוני, איך פתרו את הקושי הזה לקבל החלטות, לפקח?
הפתרון היה, בוא נגיד, די יצירתי. בית המשפט החליט להשתמש במשקיף שכבר היה מעורב בתיק מטעמו, רואה חשבון במקצוע, ומינה אותו להיות דירקטור נוסף בחברה.
דירקטור מן המניין.
כן, עם סמכויות, כולל זכות חתימה, ואפילו קול מכרע אם יש שוויון קולות בדירקטוריון.
המטרה הייתה כפולה, גם לאפשר לחברה להמשיך לתפקד ולקבל החלטות, וגם להבטיח שיש פיקוח, אבל בלי לפגוע יותר מדי ברצון המקורי של המייסד, שהמשפחה תמשיך לנהל. ובנוסף, בית המשפט גם הורה לדירקטוריון לגבש מהר עקרונות של ממשל תאגידי תקין.
אז זה מקרה שממש מראה איך בית המשפט מנסה לאזן. מצד אחד, לכבד את מה שאדם רצה בעבר, דרך אותו ייפוי כוח ישן, ומצד שני, לפתור בעיות שנוצרו בהווה, בניהול השוטף. אבל הוא עושה את זה בהתערבות מינימלית ככל האפשר.
בדיוק. זה מדגיש כמה חשוב לתכנן מראש, בצורה ברורה ומפורשת, כשאדם עדיין קשיר. אבל זה גם מראה שיש פתרונות משפטיים, גם יצירתיים, למצבים מורכבים שנוצרו עוד לפני שהיו לנו הכלים שיש היום, כמו ייפוי כוח מתמשך.
נכון, חשוב אבל לזכור שזה מקרה ספציפי. היום הדרך הנכונה, הברורה, המוסדרת לתכנן את העתיד למצב של אובדן כשירות, גם בהקשר של חברות ועסקים, היא דרך ייפוי כוח מתמשך.
בהחלט. וכאן זה המקום להזכיר את מי שעומד מאחורי השיחה הזו, עמותת מגן לחיים. המטרה של העמותה היא לעזור לאנשים לתכנן את העתיד שלהם, גם המשפטי וגם הרפואי.
נכון, העמותה מסייעת בעריכה של ייפוי כוח מתמשך, אבל גם במסמכים חשובים אחרים, כמו צוואות, הנחיות מקדימות לטיפול רפואי, והיא עושה מאמץ גדול להנגיש את השירותים החיוניים האלה לכלל הציבור.
והשירותים האלה ניתנים בעלות מסובסדת, נכון? ויש אוכלוסיות שיכולות לקבל את זה אפילו בלי עלות בכלל, מעבר למשפט היבש. עד כמה אנחנו צריכים לתת למסמכים העבור שנכתבו בנסיבות מסוימות להמשיך ולשלוט במציאות שלנו גם כשהנסיבות משתנות והכלים המשפטיים שלנו מתפתחים? שאלה טובה להרהר בה.
לגמרי.
תודה שהייתם איתנו בתחת שליטה, נשתמע בשיחה הבאה.